תף מב סעיף ב, הפת עצמה שהקשה ונפסלה מלאכול הכלב ומלוגמה שמזרחה אינו חייב לבאר. הפת עצמה שהקשה ודווקא שהקשה קודם זמן איסורו, ואם הקשה אחר זמן איסורו, אף שהקשה כל כך עד שאינו ראוי לכלב, מכל מקום חייב לבאר, כיוון שנתחייב בה קודם שנתאפשה. ולפי זה פת של גוי שהתאפשה בפסח ולאחר מכן באה לרשות ישראל, אין חיוב לבאר אותה. אמנם הנאה מפת זו בפסח אסור, וכן כתב החזון איש. ובטעם הדבר הסבר החזון איש שחלוק החיוב לבאר את החמץ מהאיסור ליהנות ממנו, שכן החיוב לבאר נוהג כל עוד הוא חמץ, וכיוון שהוא נפסל ואופקה מנו, שוב אין חיוב לבערו. אבל איסור הנאה אינו פוקע גם כשהוא פוסק מלהיות חמץ, לפי שחמץ הוא מן הנגברים, לדעת חכום שסוברים שמסוות ביור אינה בשריפה דווקא, והנגברים אסרם אסור. ואף לרב יהודה שחמץ הוא מן הנשרפים, מכל מקום, כל עוד לא שרפו ולא נעשית מצוותו, הרי הוא אסור בהנאה. חייבים לבאר אותו, ובשאר הציון הוא הוסיף בהם פרגבים שכתב שיש לומר שהוא רק מדרבנן, אבל חזוניש כותב שהוא מדורייתא, לפי מה שהתבאר, שחבץ מן הנגברים ואפילו מן הנשרפים. הפרי מגדים מסתפק בשאלה הזאת אם זה מדורייתא או מדרבנן. אז הפת שנפסלה מלאכול הכלב, דאז אינו חייב בביאור, להווה כאפרה באלמה. אבל אם לא נפסל מאכילת כלב, אף שלאדם נתקלקל ואינו ראוי, מכל מקום עדיין חייב לבאר כחמץ גמור, מפני שראוי לחמא בה איסות אחרות. ואם גם לאחר שנפסלה הפת מאכילת כלב עדיין ראויה היא להחמיץ איסות אחרות, כתב הנודע ביהודה שמכל מקום בטל מן השם חמץ, והחזון איש כותב שאם לאחר החימוה תחזור הפת המופשת ותהיה ראויה לאכילה, כגון שיהיה את חלק מהאיסה, לא בטל מן השם חמץ. ואם אינה חוזרת להיות ראויה לאכילה, ולאחר חימוץ מוציאים אותה מן העיסה, יש להסתפק עם דינה כחמץ, או שאויל והיא עצמה אינה חוזרת להיות ראויה לאכילה, אף הטעם שיצא מנה וגרם לחימוץ אינו נידון כחמץ. ומלוגמה שנשרחה, היינו תחבושת עשויה מקמח ותאימים וכיוצא בהן, שאדם נועס ונותן על גבי עמקה, אינו חייב לבאר שנשרחה, והיינו נמי דווקא שנשרחה מאכילת כלב כמו בפת הנזכר לאל. וחזניש כתב שאם נשרחה קודם שהחמיצה, אם היא לא ראויה להחמיץ איסות אחרות, אז מספיק שנפסלה מאכילת אדם כמו שהתבאר לאל. ואם החמיצה ולסוף נשרחה, אינו מותר לקיימה אלא כשנשרחה קודם פסח, כנזכר לאל גבי פת. ואם נשרחה קודם שהחמיצה, אפילו בפסח שרי, שכיוון שנפסדה קודם שנתחמצה, הווה לה כפת שנתאפש קודם זמן איסור. סעיף ג' בגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה, וכן ניירות שדיבקו אותם בחמץ, וכל כיוצא בזה, מותר לקיימם בפסח, שאין צורת לחמץ עומדת. אומר הרמ"א, ולכן מותר לדבק ניירות בחלון, תוך 30 לפסח, ויש מחמרים אם נראה מבחוץ. בגדים שכיבסו אותם בחלף חיטה, רוצה לומר אפילו סמוך לפסח, בחלב חיטה, היינו אפילו אם נראה עליהם קצת ממשות בחמץ, וכן נהרות שדיבקו אותם בחמץ, היינו גם כן אפילו אם ממשות החמץ נראה קצת מבחוץ, והטעם בכל אלה, מפני שכבר נפסדה צורתו, וכמו שמפרש, מותר לקיימה בפסח, כי אין צורת החמץ עומדת. והחדוניש ביאר את הדברים, שהחמץ מתבטל ונהיה חלק מהבגדים והניירות, וזה דומה לחמץ שיחדו אותו לישיבה, ותחו בטית שמותר לקיימו בפסח. אז מותר לקיימן, מכל מקום המשתבורת, אסור להציע בגדים המחובסים וחלב חיטה על השולחן, שלפעמים נמצא עליהם קצת ממשות מהחמץ, ויש לחוש שמא יברך קצת מהם לתוך המאכל. וכל שכן שאסור להניח בתוכם קמח של פסח. וצעיפי נשים הרגילים לתקנם עם קמח עד שנעשים אבים קצת, שדרך להיפרך מהם אין ללובשן בשעת אכילה. והמדקדקים נוהגים שלא לחבש בגדים וצעיפים בתוך 30 בחלב חיטה, אלא בשאר מינים שאינם מחמישה מיני דגן. אומר הרמ"א, ולכן מותר לדבק ניירות בחלון תוך 30 לפסח, ויש מחמירים אם נראה מבחוץ. תסביר עליו, וכשניכר מבחוץ, מקרה צורת החמץ עומדת אף שנתייבש, ואין יותר לדדהו לעניין דיבוק ניירות החמץ, אלא באופן שאין נראה מבחוץ ממשות החמץ. ובדיבוק הניירות בחלון, צריך לדהו לעשות הבצק בלילתו רכה מאוד, ויכניס כל הבצק בין הדביקים, שלא יהיה מבצבץ לחוץ כלל. מיהו אם נעשו קודם 30 יום, וכולי אלמה אין לחוש אף שנראה מבחוץ, מפני שבוודאי כבר נתקשו ומייסה, ודם יהיה לפת שנתאפש עד שנפסל מאכילת כלב. וכן עם כל הדיבוק של חמץ בנייר, היה פחות מכזית, אף בתוך 30 יום אין צריך לבאר לכולי אלמה. ביאר החזוניש שהמקילים סוברים שכיוון ששכבת הדבק דקה מאוד, היא בטלה ונהיית חלק מהחלון, ושם שחלב חיטה שכיבסו בבגדים הרי הוא בטל ונהיה חלק מהבגד, כמו שביאר החזוניש אלה. ואילו המחמירים סוברים שחלוק דינו של הדבק שבחלון מחלב חיטה שכיבסו בבגדים, שכן הדבק בחלון עשוי בשכבה הבאה יותר מאשר חלב החיטה נמצא בבגדים, ודינו כבצק שתחו בו את הבית שצריך לבערו. אומר החזוניש שאחרי 30 יום מותר, אין הכוונה שאחר 30 יום נתייבש הדבק ונפסל מאכילת כלב, שהרי אפשר להשאיר אותו במים ולחזור להיות ראוי לכלב, ואם כן אף שלא ישרו אותו שהוא חשוב כראוי לאכילת כלב, כשם שקמח שהחמיץ עכשיו חמץ אף על פי שאינו ראוי לאכילת כלב כמות שהוא, אלא כיוון שלאחר 30 יום מאוסו בעיני בני אדם ומקצים אותו מאכילה, אין חובה לבערו. וכן אם הדיבוק של חמץ בנייר היה פחות מכזית, אז גם בתוך 30 יום לא צריך לבאר לכל השיטות. והחזוניש כתב שרק חמץ הנראה מבחוץ מצטרף לכזית, אבל חמץ הנמצא תחת הנייר אינו מצטרף, שכן דומה הוא לחמץ שיחדו לישיבה ותחו בטית שאין צריך לבערו כמבואר בשולחן ערוך לקמן. ואם דיבק בחלון ביותר מנייר אחד, ובכל נייר בפני עצמו אין כזית, ובכלל הניירות יש כזית, כתב שכן הוא חרב שאין החלון מצרפם, שכיוון שהחלון מחובר לבית דינו כבית, ואין בית מצרף חצאי זית, אלא אם כן עשויים הם נדבק יחד על ידי כיבוד הבית וכדומה, כפי שכותב המגן אברהם בסימן תף סמך. אבו הלוכה אומר ש שמסתימת האחרונים נראה שנוקטים לכתחילה כדעת היש מחמירים של הרמו, שלא להדביק ניירות בחלון תוך 30 יום. ומטעם זה גם כותב רב שלמה זלמן, לא להדביק מודעות רחוב בימים הסמוכים לפסח על הדבק שעשוי מקמח ומים, שכן הדבק נראה מבחוץ. ולהמשיך הברור ההלכה, ולעניין כיבוס בגדים, ולעניין כורכי ספר, ספרים שמדבקים את הניירות בדבק של חמץ גם קודם פסח, אז לדעת הראשונה בוודאי מותר, אבל גם לדעת יש מחמירים, יש לומר שמותר, שהחמץ לא ניכר מבחוץ. וממילא בניירות, בכוחי ספרים, אפשר להקל לכל השיטות.